שאל השואל ואמר, עץ לימון שנמצא בחצר, וכותבים ממנו כל פעם פירות אחדים לפי הצורך, ומכניסים אותם הביתה דרך דלת החצר. מה דינו לעניין תרומות ומעשרות? האם הכנסה דרך דלת החצר, שאינה דלת הכניסה הראשית, קובעת למעשר? האם ניתן בדרך כלשהי להפריש על המחובר ולפתור גם את הפירות שיכתבו בעתיד, או שכל פעם יש להפריש חלק קטן מהפירות שכותבים? האם דין זה זהה גם לצמחי תבלין שבחצר, כגון נענע וכדומה? לגבי שתי השאלות האחרונות, כבר אמרנו שנענע וכדומה תלוי אם הם ניתנים לצורך טעם וצבע, אין מפרשים עליהם תרומות מעשרות. אם הם גם נאכלים כמו הנענע, אזי יש צורך להפריש מהם תרומות מעשרות. גם התייחסנו לשאלה כשאדם כותב קצת ועוד קצת כל פעם לפי הצורך שלו, והצענו דרך של מה שנקרא לעשר להבא, והפצנו את זה ונפיץ את זה ככל שהתבקשו, או מצווה שכל מי שקיבל שידע להפיץ את זה בוואטסאפ על הדרך הזו שהמלצנו עליה. אשר לשתי השאלות הראשונות, והם ביחס לעץ לימון שנמצא בחצר וכותבים ממנו כל פעם, ומה דינו לעניין תרומות מעשרות, עלינו לדעת שעץ הגדל בשדה או בגינה, אזי אם נגמרה מלאכתו, כתבו את הפירות ונגמרה מלאכתן, אזי חייבים בתרומות מעשרות, אבל עדיין מותר לאכול ערי עד שיקבעו למעשר. יש קביעות למעשר שהיא מדרבנן, כגון הוא מתכוון למכור, או שבת קובעת למעשר, או עוד כמיני שישה דברים שקובעים למעשר, ואז אסור מן הרגע שיש מה שנקרא קביעות למעשר, אסור לאכול אפילו ערי. והקביעות למעשר הגדולה ביותר, הדאורייתא מה שנקרא, זה כשמכניסו לבית את הפרי, מכניס הבית דרך שער הבית, לא דרך גגות, לא דרך חלונות, אלא דרך שער הבית, ואז זה נקבע למעשר וגמרנו. אפילו ערי אסור לאכול, רק עד שהוא מפריש תרומות ומעשרות. כאן הוא אומר שהעץ הזה נמצא בחצר. חצר, רבותיי, שונה מאשר גינה, ובמיוחד בחצר כמו שלנו היום. ואז לכאורה גם היא קובעת למעשר. מהי החצר אשר קובעת למעשר? נאמרו שלוש דעות במשנה, ואמר רבנו פירוש המשנה, אנחנו פוסקים לחומרה כמו כל הדעות. ומשום כך רבנו כתב בהלכה בפרק רביעי מלכות מעשרות, איזו היא חצר הקובעת, הלכה שמינית, איזו היא חצר הקובעת? כל שהכלים נשמרים בתוכה. זה דעה אחת, וחשנו אם באמת יש חצר כזו ששמים בה כלים ולא חוששים, לא נגנבים, אז היא כמעט כמו בית. או שאין אדם בוש מלאכול בתוכה. בימינו שלנו יש חצרות שיש להם קירות, ואז יש את הצניעות. או היום עושים מחיצות של קנים צפופות, וניתן לאכול ועדיין לא נפגע צנעת הפרט. אבל ברגע שעדיין יש רק גדר, ונכון שיש שם כלים בחצר הזו, והיא לא נטעת, לא נזרעת, אולי מעט, אולי איך קוראים, רק לנוי, ולא מעבר לזה, למרות הכל, אדם בוש מלאכול, אז עדיין אין לה דין של בית, אלא חצר שעדיין לא קובעת למעשרות, או חצר שאם ייכנס אדם לה, אומרים לו מה אתה מבקש. כלומר, יש הבדל, אדם מסתובב בגינה, בשדה, עדיין אומרים לו מה אתה מבקש. אבל כשאדם נכנס לחצר, זה כמו שאדם נכנס לבית. אתה מחפש מישהו? אתה רוצה מישהו? מה מעשיך כאן? אז כשיש לנו גדרים כאלה, זה גדר של חצר. אם כן, חצר כזו, שיש בה את השיעורים הללו, את הקנה מידה הללו, אז היא קובעת למעשר, ואסור לאכול בה בלי הפרשת תרומות מעשרות, אפילו ערי, אפילו ערי, כמו בית. ומטבע הדברים, כשמכניסים דרך שער החצר, כן? אפילו זה לא השער הראשית של הבית, הרי מה זה השער הראשית של הבית? זה עדיין לא של הבית, אלא מדרכה שמוביעה עד לכניסה של הבית. אז גם אם הוא מכניס דרך השער של החצר, גם כן, אם חצר כזו היא עומדת בסטנדרטים האלה, היא קובעת למעשר ואסור לאכול. לגבי עץ לימון שנמצא בחצר כזו, אז יש לנו את ההלכה, הלכה י' ד', חצר שהיא נעדרת, נעדרת הכוונה עודרים אותה ונוטעים בה לצורך מאכל, זרעים ואילנות, הרי כגינה, ואוכלים בתוך הערי, והוא שיעדר רובה, ואם זרע רובה, אין אוכלים בערי, וכן אם נטע רובה, ואם נטע לנוי חצר, הועיל ונעדרת, הרי זה אוכל ערי, מאותן אילנות. כלומר, כשיש לנו חצר כזו, חצר שנעדרת, אז עדיין דינה כגינה, אבל אם היא איננה נעדרת, דינה כחצר, אבל תאנה שהיא עומדת בחצר, זה הלכת את וב, אוכל ממנה אחת אחת ופטור, ואם צרף, חייב מעשר. במה דברים אמורים? שהיה עומד בקרקע, אבל אם עלה לראש התאנה, ממלא את חיקו ואוכל שם, שאין אוויר החצר קובע למעשר, למעשר. כלומר, אם יש לנו אילן בתוך החצר, מותר לו לאכול פרי אחד. הפרי הזה, רבותיי, כמו לימון, או כמו אגוז, כשאתה חותך הוא לא פלחים פלחים, כי את הלימון לא חותכים פלחים פלחים, דרך כלל חותכים חתיכה, מה שאין קלמנטינה, מה שאין כן תפוז, מה שאין כן אשכול ענבים, לוקחים על מגרגרו אחד אחד, כל עיניו, לא כל אשכול, אלא כל עיניו ועיניו, כל פלח ופלח של קלמנטינה, כל פלח ופלח של תפוז, זה מותר. אבל ברגע שזה בכללי, דהיינו פרי אחד, אפילו שהוא גדול, שהוא ענק, אזי הוא נחשב לפרי אחד, ויכול לקטוף אותו ולאכול ממנו. רבי חנן.